אנחנו נמצאים בנספח למאמר, כי באמת סיימנו את המאמר, רק פה נספח ראשון ואחר כך יבוא נספח שני. נושא שעומד בפני עצמו. יש שריבוי דקדוקים, אפילו בנטייה לדברי קדושה ויראה של זהירות המצוות וכל טוב, מזיק לחסידות אמיתית ולשלמות של אמת. אין שקר שלא יהיה בו קצת אמת, אלא שכל זמן שאין מבררים את אותו הקצת ומעמדים אותו בגלוי ובבירור על מכונו, מתפשט הוא כוח השקר על הכל. ולעומת זה, כל מה שיסברו הלוחמים נגד השקר להכחיש ביותר את קצת האמת שיש בו, הרי הם מחזיקים בזה גופה, או מחזקים בזה גופה את כוח השקר. אמנם הכשר טוב צריך העולם עד שיהיה ראוי להיגלות בתוכו האמת הברורה. עדיף שיהיה כתוב, עד שתהיה ראויה להיגלות בתוכו האמת הברורה. עד שיהיה אפשר לומר על קצת האמת הנמצאת בהשקר, שאומנם, כן הוא, ולסמנה, הקצת, אז זה יכול להיות, ולסמנו יפה, למען ייטול החושך של השקר את חלקו, ולא יערבב את העולם בתביעותיו השקריות המתפשטות והולכות על חשבון קצת האמת הנמצאת בתוכו. דבר זה נמצא בכל דעה רעה שבעולם. בכל אמונה אווילית וטמאה, בכל כיעור ובכל עבודה זרה. במקצוע זה העולם הולך ואור, הוא הולך ומתקשר להיות מתגלים לו תוכני האמת כמו שהם במקומם וערכם. הביקורת ההולכת ומתרבה, אמנם עדיין לא הגיע עדיין למטרתה, אבל היא שואפת אליה, כי עד צור כל העולמים נטויה בזה להגיע אורות מאופל, לברר בחופש והרחבה על צד השקר המועט המוכרח להימצא בתוך האמת הגדולה והמרובה, ועל ניצוץ האמת המתגלה בתוך עומק השקר, החושך של השקר. וזהו ההכשר עצמו שהוא בא לעולם על ידי התפתחות נמשכת על ידי איסורים גדולים. איסורים גופניים וביותר לאיסורים נפשיים. איסורי הבירור של האור מתוך החושך והבדלה של החושך מתוך האור. הוא הולך ומביא את התיקון הגמור לעולם, שלגלותו במילואו מוכנת כנסת ישראל, ואנוכי נתעתיך שורק כולו זרע אמת. ויאמר רחמי הם הבנים לא ישקרו ויהי להם למושיע. נביאי ישראל, נביאי האמת, ידעו בקדוש ברוך הוא שאמיתי הוא, לפיכך לא כזבו בו. וזהו שבח עצום ונורא שישראל מתפאר בו עדי עד. טוב, נחזור, נקרא את הפסקה הזאת, אם כי הפסקה הזאת היא רק פתיחה כללית וסתמית לנושא של הפרק הזה, שהוא מתחיל במשפט הבא, ההתנגדות אל החוקיות בכלל. מצאה את הד קולה בכנסייה כזאת וכו'. הנושא זה ההתנגדות לחוק. ההתנגדות לחוק, קרי האנטי דתיות, האנטי מצוותיות. שם מפתח את הנושא הזה בהמשך. בואו נקרא עוד פעם את פסקת הקדמה הזאת. יש ריבוי דקדוקים, אפילו בנטייה לדברי קדושה ויראה של זהירות המצוות וכל טוב, מזיק לחסידות אמיתית ושלמות של אמת. זה משפט כותרת לפרק כולו, לא כל כך לפסקה שלנו. כי הפסקה שלנו פה בפרק היא מהמשפט מכאן ואילך, היא מתחילה לעשות הקדמה. כדי להסביר את משפט הכותרת שיש ריבוי דקדוקים, שהרב חותר לומר, שלפעמים אפילו שנוטים דקדק, איך אפשר? קשה לומר, זה בדיוק הנקודה הבעייתית פה, אבל לפעמים יכול להיות מין מצב כזה של ריבוי בדקדוק מצוות, שזה מזיק לחסידות אמיתית ולשלמות של אמית. אמנם כדי להסביר את זה טוב, זה משפט הכותרת שהוא רוצה להסביר, ילך ויחתור בפרק הזה כולו, להסביר שאם אני זוכר טוב, כשישנם הולכת ונוצרת מן יהדות כזאת, שחוץ מההלכה אין בה כלום, ובהלכה יש גם רוחניות. מה זה הרוחניות של ההלכה? איך מתפלפלים לעשות רזולוציות יותר ויותר גדולות של ההלכה, עם דקדוקים יותר ויותר ויותר גדולים, ולמדנות יותר ויותר גדולה בשביל דקדוקים יותר ויותר ויותר גדולים, עד שמרוב פרטים אף אחד לא באמת זוכר מה אנחנו עושים פה, חוץ מאשר מתעסקים בעוד דקדוקים ועוד דקדוקים ועוד דקדוקים של מה? של דקדוקים. אם זה המצב התרבותי, אז איבדנו את הדרך. דומני שלשם הרב חותר, והוא יצביע על נקודת האמת שבשקר. נקודת השקר היא ההתנגדות למצוות, התנגדות למעשים, שיסודה ילך ויתברר לנו שזה הנצרות לא פחות, היא שונאת את המצוות, והרוח הנוצרית הזאת מתבייתת על נפש הדור, ששונא גם הוא את המצוות, וכל רוח השקר הזאת, הנוראה והתמאה, יש בה ניצוץ של אמת, כי היא ניזונת מאותו שקר שיש באמת, והוא הנטייה של ריבוי לדקדוקים, אפילו בנטייה לדברי קדושה ויראה של זהירות המצוות וכל טוב, שמזיק לחסידות אמיתית ושלמות של אמת. כי לפני שאתה מדקדק כל כך הרבה, אולי תפעיל קצת את השכל, אולי תתפוס את הרוח, אולי תתפוס את האידיאולוגיה, אולי תתפוס את התפיסה הכללית, אולי תבין שאתה נמצא ביער לפני שאתה מתעסק פה בעלעלים. והנקודה הבעייתית הזאת שבאמונה ובדת, היא חופרת את האפיק בפני תומעת התומעות של נהר הרשע של החילונות הנוצרית. זה הרעיון. עכשיו, כדי להגיד את הרעיון המורכב הזה, אם אני זוכר טוב, אני מקווה שלא זייפתי במה שאמרתי לכם פה לפני שהתחלנו, אמרתי לכם כבר את הסוף ואת הכל, אז פותח הרב בהקדמה, שאין שקר שאין בו אמת, ואדרבה, אם אתה רוצה להתמודד עם השקר, הנושא שלנו הפרטי, הנצרות, החילונות, הנוצרית, אז אתה צריך להצביע עד רבה על נקודת האמת שבה. שהיא טיפה למשהו, קצת של אמת, נקודת אמת. בוא דבר על האמת, ואז תוכל להשתלח באופן חופשי בשקר. אבל אם לא תעשה את זה, ולא תבודד ולא תצביע על נקודת האמת שבשקר, לא תצליח להילחם בשקר. זה האסטרטגיה, זה המתודה. וזה מין משפט פתיחה, זאת אומרת, זה פסקה פתיחה לכל הרעיון שפרסתי לכם, שרב עומד לומר. אין שקר שלא יהיה בו קצת אמת. אף אומנם זוות חלב ודבשי, וזה פריה. ככה מתחיל השקר הגדול והמסואב, שהאי פעם בהיסטוריה האנושית, חטא המרגלי. משפט גדול, משפט יפה. שקר לעולם הוא מתחיל, בכל פנים יש בו אמת, ובמקום אחר הרב אומר שדווקא האמת שבשקר נמצאת בתחילתו. על כל פנים, נסגור, זה לא משנה עכשיו. העיקר, לכל שקר יש אמת. ואם אין בו שקר שאין בו איזה ניצוץ של אמת, הוא בכלל לא שקר. אם אני אגיד לכם מין משפט כזה, למה אתם כולכם סגולים? אז מישהו יבוא ויכול להגיד לי, למה אתה משקר? אף אחד לא יגיד, אתה משקר. יסתכלו עליי, מה קרה לך? אבל זה לא נקרא אני משקר. למה? כי אין בזה, אין בזה שום דבר. אז זה לא מתחיל, זה גם לא שקר. אבל כשאתה מתחיל להגיד, תראה, כל מיני אדם שווים. זה משפט שהוא ככה מתחיל שקר אמיתי. כי יש אלמנט שמבחינתו כל מיני אדם שווים, זה נכון. אבל האינטונציה מיד היא כבר מבשרת לנו הבאות והן רעות. כי זה לא נכון. על כל פנים, מוכרח, על מנת שהשקר יהיה שקר, הוא מוכרח לעשות רושם טוב. אם הוא לא עושה רושם טוב, הוא בכלל לא שקר. והוא לא יעשה רושם טוב אם אין בו אמת. אז יוצא שנקודת האמת שבשקר היא נקודה מאוד מהותית בשקר. מהותית, הכרחית, וכל יניקתו של השקר בעומק העניין ממנה יונק. הגרא אגב אומר שהטוב שברא הוא יותר גרוע מהרע שברא. וזה מוסבר לפי מה שדיברנו פה. כי הרע שברא אין לו כוח מצד עצמו כלום. אבל כל כוחו של הרע הוא יונק מנקודת הטוב שבו. על כן זו המתודה של כל הפנימיים שהרב פורס פה. אתה תוקף את הרע, דבר ראשון בתורת ה... בתורת הקרב הרוחני, מישהו תוקף אותך בדבר של שקר ורע, דבר ראשון שאתה צריך לעשות, במה הוא צודק. לפני שציינת את העובדה במה הוא צודק, זה לא נקרא שאתה נלחם בכלל. אתה רק, אם אתה מגיב, אתה מגיב כמו אדם שבקרב, אז הוא מגיב בצורה היפראקטיבית. שהוא רק, הוא חושב שהוא מגיב, אבל הוא לא... הוא לא פועל בצורה שקולה, הוא ממוקדת, והוא מזיק לעצמו. אין שקר שלא יהיה בו קצת אמת. מוכרחים לדעת את זה. אלא שכל זמן שאין מבררים את אותו הקצת ומעמדים אותו בגלוי וברור על מכונו, מתפשט הוא כוח השקר על הכל. עד שאתה לא, בכל שקר יש בו קצת אמת. אבל לפני שאתה אומר, רגע, הנה, זה נקודת האמת שבו. כל זה, זה שקר. אז לפני שאתה עושה את זה, אז הכל שקר. והאמת זה גם כן שקר. ואדרבה, כמו שאמרנו, האמת זה יותר שקר מהשקר. כי זה המנוע הפנימי, נשמת החיים של השקר. זה האמת. וממילא, האמת שבשקר זה משהו יותר מתומה, יותר רע, מאשר השקר עצמו. אבל כאשר נבודד את זה, נגיד, זה אמת, ממילא, האמת, ניצוץ הקדושה שבעניין ינצל, יצא במסגרתו, ואז כל מה שישאר זה תומעה מנובלה, אבל תומעה מנובלה מוחלטת, אין לה שום כוח, היא תימוג מאליה. אז יוצא, לפי מה שעכשיו אני אומר, שזה לא כמו שאמרתי מקודם, זה לא קודם כל בוא נברר את האמת, ואחר כך נוכל להילחם בשקר. האמת היא, קודם כל נברר את האמת, ואחר כך אתה יכול ללכת הביתה, כי השקר כבר הרוס ממילא. כל פנים הוא חלש כל כך שאין, הוא לא שווה מכה, הוא כבר הורס את עצמו גם בלי זה. יוצא שכל הנקודה, כל הנקודה של השקר, זה רק לברר את נקודת האמת שלו. השאר, קל מאוד. ולעומת זה, ואם לא ישימו לב לנקודה הזאת, כל מה שיסברו הלוחמים נגד השקר להכחיש ביותר את קצת האמת שיש בו, לפני שמבררים את נקודת האמת, אומרים, זה שקר, שקר, וילחמו בכל חירוף נפש נגד הנבלה והטומאה האיומה שנעשית בשקר הזה, הרי מחזקים בזה גופה את כוח השקר. כשאתה לוחם מול דבר שיש בו ניצוץ של אמת, ולא ביררת את נקודת האמת שבעניין, אתה בעצמך קורא בור לעצמך. כי בסיכומו של דבר, הלבבות מרגישים שזה לא נכון לגמרי מה שאתה אומר. וכשבן שזה לא נכון לגמרי מה שאתה אומר, הלבבות הם לא עושים חשבון. ובמסגרת זאת, אז זה לא נכון מה שאתה אומר. אז יוצא מה נכון, ההפך מה שאתה אומר, כנראה הצד השני צודק. זה מה שאתה אומר שכל שקר זה האמת. כי ראיה שאתה אמרת על האמת שזה לא אמת. אמנם, הכשר טוב, טוב, אז מה למדנו מכל זה? למדנו מכל זה שבתורת המלחמה התרבותית, הרוחנית, דבר ראשון שצריך להיות ערים לו, לנקודת האמת, ולהצליח להישיר מבט אל הסתרה אחה, ולהגיד, צודקת, באמת אנחנו ככה מסוגלים לעשות? להסתכל על תומעה, רשעה, נבזות, נבלה, ולהגיד, צודק, זה דבר נורא, זה דבר נורא. כי זה בעצמו, יש רתיעה פנימית, לחזק ידי רשעים, לחפש, להצביע על חיוב בדבר שהוא באמת שלילי. וזה בעצמו מסוכן מאוד. אז מה יוצא? אז מה יוצא? שלפי הרב קוק, הרשעים הם דווקא טוב, אוהב אותם. בסדר. המשפט הזה הוא יכול להיות בעל משמעות קשה. זאת אומרת, אז מה לי צדיקים? מה לי רשעים? אולי. כל פנים זה בעיה. אומנם הכשר טוב, צריך העולם עד שיהיה ראוי להיגלות מתוכו האמת הברורה. עד שיהיה אפשר לומר על קצת האמת הנמצא בשקר, שאומנם כן הוא, ולסמנו יפה. למען יטול החושך של השקר את חלקו, ולא יערבב את העולם בתביעותיו השקריות, המתפשטות והולכות על חשבון קצת האמת הנמצא בתוכו. דבר נמצא בכל דעה רעה שבעולם, בכל אמונה אבילית וטמאה, בכל קיוב ובכל עבודה זרה. אתם מבינים? הרב מציין פה נקודה מאוד אמיתית. אבל מה? האם אפשר לעבוד עם הנקודה האמיתית שהרב מציין פה, איך נגיד, בגן ילדים? אפשר לבוא להגיד, הילדים הרביצו אחד לשני. אמנם זה דווקא יפה מבחינה מסוימת. הבחינה הזאת היא כן, אבל זה לא. מה ככה אפשר לדבר עם ילדים? אי אפשר לבלבל להם את המוח. כי אין, כן, לא שחור לבן. אסור להרביץ, וזהו. כשאתה מתחיל להגיד, אומנם, לפעמים, ואם תחשוב, ואם תראה, מהבחינה הזאת, מהבחינה הזאת, אי אפשר. אבל זה נכון. אבל זה בעיה. למרות שזה נכון, אתה לא יכול לעבוד עם זה במציאות אינפנטילית, במציאות של ילדים. למשל פשוט. עכשיו, ילדים למגינת ליבנו, זה לא רק מציאות פיזיולוגית, זה גם מציאות פסיכולוגית. וישנם אנחנו יודעים, בוא נגיד נערים, והם בנפשם ילדים. וישנם מבוגרים, הם גם כן ברוחם ילדים. בוא נקדם תהליכים. ישנו עולם שהוא ילדותי בנפשו ורוחו. מבחינה תרבותית, יש מין מצב כזה. פרימיטיביות, נכשלות, אינפנטיליות רוחנית, שבה התרבות, העולם נמצא. ובמסגרת זאת, לא פשוט לבוא עם מודל המחשבה הזה של הרב, כמו שהוא מציג את זה פה, ולהשתמש בו בממשות החיים. הציבור הרחב, ההמוניות הרחבה, מתקשה לקלוט מסרים קומפלקטיביים. לסרב או לא לסרב? זהו. התשובה היא צריכה להיות כן או לא. אבל תבין, תראה, אנחנו לא יכולים לסרב ולא יכולים לא לסרב. יוצאים מהכלים, הם פשוט מתפרקים. הציבור הרחב לא יכול לעבוד עם זה. דוגמה, אני מביא לכם דוגמה. כי מציאות היא, בחיים היא צריכה להיות להמונים חדה. אחרת, הוא יעשה אותה לחדה. או לכאן, או לכאן.
אפשר לשאול שאלה?
כן.
שיש את האמת שאתה מזהה ברע, זיהית את הניצות של האמת הזה, מה אתה עושה איתו? אתה יכול להשתמש איתו אליך, או שזה נשאר שם?
מה זאת אומרת? מה זה משתמש בו? כשאתה מזהה את האמת, אתה צריך להסביר מה נקודת האמת, להבין מה נקודת האמת, ובעצם זה שהבנת את נקודת האמת, אתה ממילא יודע לציין, זה נקודת אמת, אבל זה לא קשור לשאר הדברים של הרע, וממילא פתאום הכל נעשה ברור. האמת, טוב, אני מסכים לה מראש ורוצים אותה, בוודאי זה נכון. ושאר הדברים, זה כלום. זה פשוט, זה כמו שאמרנו מקודם, כולכם סגולים. זה משהו שהוא חסר, חסר משקל בכלל, וממילא כבר אתה אפילו לא צריך לדחות אותו, כי הוא ברור. הרוע יהיה מאוד מאוד ברור.
הרוע ברור, הבנתי.
והטוב, והטוב גם הוא ברור. זה ברור שבאותו רגע שאתה אומר, זה צודק, אז בטח שאני מסכים, אין שום בעיה. נכנס, הסתבר שמראש הוא שם, ואין מחלוקת בנקודה הזאת. רק כל מה שהרע תובע ומה שהוא מושך את הלבבות, זה בגלל שהוא מטשטש את זה, הוא... זה לא מורגש איך שעל גרעין האמת הוא מלביש המון, המון הזיות ומילים ריקות. ובאותו רגע שאתה מצביע על נקודת האמת בפני עצמה, ממילא הרע לא קיים ורק הטוב קיים. כי הרע מתמסמס, חסר כוח, חסר רלוונטיות. ונקודת האמת, ודאי מסכימים ומסכימים ושמחים מראש, כן.
כן, אני חושב שלפעמים הטוב שברע הזה, שאתה
מזהה אותו,
זה פשוט מקלף אצלך, זה רע שהיה אצלך.
הטוב שהיה ברע זה רע שהיה אצלי.
כן.
לא הבנתי מה אמרת.
לדוגמה, יש עכשיו
פמיניזם. עוד פעם?
לדוגמה, עכשיו יש את הפמיניזם.
כן.
אפשר להסתכל על זה כדבר רע.
כן.
אבל יש בו איזה גרעין של אמת.
נכון.
שמעמד האישה לאורך השנים מושפע על כולה, לא יודעת
לקרוא לזה. נכון.
שאתה מזהה את גרעין האמת, שזה בא לפעמים דווקא מתרבות המערב או מדברים כאלה, אתה מזהה שלפעמים הוא משלים לך אולי חוסרים שהיה אצלך.
תראה, את התיאוריה שאתה אומר, אני חושב שאני מבין ואני מסכים. לדוגמה שאתה אומר, הייתי שמח לא להתייחס. עשיתי טעות שהסכמתי שתדבר על זה, כי זה מטר אותנו החוצה. אני צריך לסגור אותך בהתחלה ולהגיד, רגע, אנחנו רק רוצים להבין מה הרב אמר. אחר שלא עשיתי את זה, נאמרו הדברים שלך, אני עכשיו נאלץ להתייחס אליהם. אבל אני מבקש, והיה ואתה תתייחס את דבריי, אני כבר מראש מתכוון להגיד, אתה יודע מה, עצרנו אחר כך. רק פשוט לטהר את נקודת הלא אמת שבדבריך, אז אני אגיד לך. יש נקודת אמת בדבריך, נכון? שהפמיניזם הזה מצביע על מעמדה בלתי הגון של האישה. וזו באמת נקודת אמת, שלכל אורך ההיסטוריה, היחס לאישה ממלא שני תפקידים. זאת אומרת, בכל אורך ההיסטוריה תפקיד אחד, תפקיד סך הכל לשרת את הגבר ביצרים שלו, בצרכים שלו, וזהו. וחוץ מזה אין לה ערך. אלא שנקודת הלא אמת שבדבריך, אתה אומר, שאנחנו מסתכלים על תרבות המערב, והנה השקר. כי במקום ששם רצחו את ערכה של האישה תרבותית וערכית וממשית, זה רק היה בתרבות המערב לאורך אלפי שנות קיומה, ותרבות האנושות הכללית, שם, היה ערכה של האישה הידוע, היין ברקלמות, במודעות עד עצם היום הזה, זה לא כתוצאה מהתרבות היהודית. שנייה. עכשיו תורי לדבר, ובמסגרת זאת, מאחר שערכה של האישה הוא כל כך נלוז, אז עכשיו תרבות המערב מלאה רגשי אשם על עצמה, אבל לעולם, פה בארץ חמדת האבות, לא ייקחו את זה אל תרבות המערב, אלא ייקחו את זה אל היהדות. אם שמעת אי פעם איזה סימפוזיון על מעמד האישה בתרבות המערב? ששם משתתפים רבנים? מעולם לא שמעתי. אבל סימפוזיון על מעמד האישה ביהדות. ושם משתתפים הרבנים. מי השופט? תרבות המערב על כס המשפט. מי המתנצל, הסנגור, הנאשם והסנגור? הרבנים. הם צריכים להתנצל בפני תרבות המערב על מעמדה של האישה ביהדות. הנה השקר היותר מסואב שיכול להיות. כי הנאשם בעצמו הוא תרבות המערב. והיחס המשפיל לאישה, מהותית, ערכית, היסטורית, זה תרבות המערב. ביהדות מעולם לא היה דבר כזה. ההלכה ביהדות אומרת, יואבנה כגופו, יכבדנה יותר מגופו. ובמקום שהייתה יהדות, שלא הייתה מושפעת מתרבויות אחרות, זה היה מעמד. היהדות היא צריכה לשפוט את כל האנושות על יחסה אל האישה. מעולם ערך האישה ביהדות לא היה לשרת את היצרים של הגבר, בתולו, ההפך מזה. על כל פנים, הנה שקר מסואב. כיום אנחנו רואים בתרבות המערב. בתרבות המערב, כיום רוצחים אותה פעם נוספת, חוץ מתפקידה הידוע של האישה בתור שלוש נקודות עם המקצוע העתיק בעולם שלה, זה חס וחלילה, את כבודה זה לא נשלול ממנה. אבל יש לה אפשרות, יש לך אפשרות, ילדתי, ביתי, נערתי וכולי, הנכבדה, לקבל את כל כבודך העבוד שעד אתה היה שמור אך ורק לגברים. כלומר, כל הדרכים שבהם הגברים מקבלים את כבודם, גם את יכולה לקבל את כבודך. כלומר, את יכולה להיות גבר. לא סתם גבר, אכבר גבר. במסגרת זו, כל הנשים פה גבריות. ובזאת הן מקבלות את כבודם. גם הן יכולות לכבוש, להיות פרקליטות, לעשות כסף, מנכליות וכו'. ילדים, חיים, חום, רוח, אהבה, תום, יושר, טבעיות, פשטות, נשיות. מה זה המילים האלה? אתה יכול למחזר אותם לכסף? אם תמחזר אותם לכסף תמורת שירות גופני, טוב, זה מה ש... ודאי, ממזמן ידענו את זה. אבל בתור ערך, עד עצם הרגע הזה, אף אחד לא מעלה על דעתו. הנה, רצחו אותה לכל אורך ההיסטוריה בתרבות המערב, רוצחים אותה פעם נוספת במה שנשים דעתן קלה ומוכרים להם את האפשרות לקנות את כבודם בצורה שמוחקים את אפשרותם בכלל להיות נשים, ולזה קוראים אחר כך, באים עם כל התרבות הדקדנטית והמופרעת הזאת, באים אחר כך אל היהדות ואומרים, למה אתם דקים את האישה ואתם לא נותנים לה להיות כמו אצלנו הנאורים בתרבות המערב? ומיד כל הרבנים המבועלים באים לסימפוזיונים ומסבירים שזה לא ככה, וכן אפשר, וקצת, וזה, וקצת האנשים המסכנות משמיעות את קולן הדתי, ומסבירות לכולם עד שבאמת הידות צריכה לאט לאט להתקדם וכולי, עד שהיא באמת תגיע אל המצב הנאות וכדומה ועוד, וחגיגת השוטים בעיצומה. עכשיו, אני מצטער על כל מה שאמרתי, שנאלצתי להכניס אותו, את זה לבית מדרשנו. אנחנו נמצאים, עד כאן היה מה שנקרא חגיגות הילדים והנמלים. בואו נחזור עכשיו אל התכנים שלנו. לגבי עצם דבריך, אז בסדר, אתה נכון, יש מין מצב כזה, וקלקולים שאצלך אתה מגלה על ידי מין שמיה, הולכים ומופיעים מכוחות סטרה אחראיים שבאים לעורר אותך, ועל ידי שתבחין בטוב ששם, זה בעצמו יתקן את מעט הרע שיש אצלך. בסדר. יישר כוח על הדברים. אני מקווה שמחקנו את מה שהיה צריך למחוק. כן, נחזור עכשיו לעיקר העניין. אומנם מכשר טוב צריך העולם עד שיהיה ראוי להיגלות בתוכו האמת הברורה. עד שיהיה אפשר לומר על קצת האמת הנמצא בהשקר שאומנם כן ולסמנו יפה. למען ייטול החושך של השקר את חלקו ולא ירבב את העולם בתביעותיו השקריות, המתפשטות והולכות על חשבון קצת האמת הנמצא בתוכו. אז זה כמו, אני חוזר, אחר שהוסטנו, אני חוזר על משפטים שאמרתי. יש פה בעיה עם האמת הזאת, עם המתודה של בירור האמת מתוך השקר. כי למרות שזו באמת המתודה, זו באמת הצורה, זו באמת השיטה, ורק זו השיטה, אבל ישנם מצבים, מבחינה תרבותית והיסטורית, שאי אפשר להשתמש בזה. כדוגמת, גן הילדים, אתה לא יכול. למה? כי האמת אמת, אבל אין כלים לקלוט את האמת הזאת. בכל פנים, אי אפשר, חיי ההמון לא מתאימים אל הגובה הזה, לא בנויים נפשית, לא הוכשרו, לא הוכשר העולם, לא יתבגר על מנת שנוכל לנהל את הדברים בגובה של מבוגרים. ועל כן, לא בקלות, בכל מקום, אתה יכול לקחת את העוז ולהצביע על נקודת האמת שבת שקר ולהגיד, זה אמת. כי אתה צריך גם לשים לב לאוזניים ששומעות אותך. כי אם בסוף, קיצור, חכמים יזהרו בדבריכם, וישמעו התלמידים. כי לא יעזור לכם שאתם אומרים אמת וזה וזה, ורק התלמיד הוא 3 נקודות. כי אתה אחראי על מה שהתלמיד מבין. זה לא יעזור לך, זה אני אמרתי את האמת. מה, אני יכול לדעת מה הוא מבין? נכון, מאוד קשה לדעת מה הוא מבין. וזה חרדה גמורה לכל מי שיש לו ניסיון מתי שהוא מדבר מול אנשים, מה הם מבינים ומה שהוא אומר. מכל מקום, אתה אחראי שלא תצא תקלה תחת ידך. במסגרת זאת, יש מצבים שאתה יודע שיש דברים שאתה לא יכול לומר. לא בגלל שהם לא אמת, אלא בגלל שהם לא יישמעו בצורה נכונה. אז מצווה שלא לומר דבר שאינו נשמע. וצריך הכשר טוב, צריך העולם כולו. העולם, התרבות, הנפש, האדם, עד שיהיה ראוי לגלות בתוכו האמת הברורה. עד שנוכל לברר ולבוא להצביע על כל מערכת השקר העולמית, ולומר יש בה אמת. כן?
הטוב הוא חלש בנפש,
ושאתה מצביע על
איזשהו חיוב כלפי הרע, אז מיד האדם
ימשך לה? כן, כי ההמון הרחב, כמו ילדים, הם לא, המוח שלהם לא מנתח. אתה לא יכול להגיד מבחינה מסוימת, מבחינה מסוימת. כי הוא קולט איזה בחינה וננעל עליה. הוא לא יכול לשמוע דברים מורכבים. אז... אז אמרת טוב, אז סימן שאפשר לעשות את זה. כל פנים, לשם זה יימשך, עלול להימשך, אתה לא יודע לאן זה יימשך.
אם מחכים לקשר כזה של העולם, מה אתה מציע לעשות? מה העולם עושים?
טוב, הפעם אני לא אתאה את מה שתהיתי בסליחה, איך קוראים לך? או, מה שעשיתי, או, שאלה שלך נכבדת, לא מעניין אותנו עכשיו. אנחנו רוצים להבין מה הרב כותב, וזהו, זה שאלתך. הרב לא מתייחס אליה, אז אני לא יודע את התשובה אליה. כן. אמנם הכשר טוב צריך העולם עד שיהיה ראוי לגלות בתוכו האמת הברורה, עד שיהיה אפשר לומר על קצת האמת הנמצא והשקר, שאומנם כן הוא ולסמנו יפה, למען ייטול החושך של השקר את חלקו, הנה, אתם מבינים, הרב קצת, אני יודע מה שהביטוי שלו נותן לנו מין רעיון להבנת, אתם מבינים, זה כמו שעיר המשתלח ביום כיפור. ניתן להזזל, למה ניטול הרע את חלקו, כלומר, שיש איזה זכות קיום לרע. בכל רע יש איזה זכות קיום. מה זה זכות הקיום? נקודת האמת שבו. אז בוא נכיר שברע המוחלט, אתה יודע, הרע העולמי המוחלט, הרע שמופיע במציאות, הרע העזזל, גם בו יש לו איזה תפקיד. ובמסגרת זאת, ביום האמת, יום הכיפור, יום האחד בשנה, שם יתגלה את אשר לא יאומן כי יסופר. ההפך של מה שאנחנו רגילים כל השנה כולה, ולא יזבחו את זבחיהם אשר הם זובחים על פני השדה, לסירים אשר הם זובחים על פני השדה, והביאום להשם, דווקא ביום כיפור, תיפלה, קצת, סיר המשתלח. יקבל את חלקו, ולא יערבב את העולם בתביעותיו השקריות. ובזאת, עד רבה, זו נקודת האמת, וממילא כבר אנחנו לא מתבלבים על ידי השקר שבו. כשאתה מצביע על האמת והטוב שברע, אז הרע, הצדדים האחרים שבו, הם כבר לא, אין להם כוח. דווקא זה מה שמחריט את כוחם. המתפשטות והולכות על חשבון קצת האמת הנמצא בתוכו. אז מתי נגיע למצב הזה של יום הכיפורים הגדול, וקראתם דרור בארץ לכל יושביה? מתי? לא פשוט, עולם צריך להתקדם לקראת זה. ומכל מקום, העיקרון הזה הוא לא נמצא רק באונתולוגיה הכללית, הוא בשנה הכללית, נמצא בכל דעה רעה בשב העולם. אין לך אידיאולוגיה, אין לך תיאולוגיה, אין לך אמונה, אין לך השקפת עולם, אין לך תורת חיים, אין לך מפלגה רעה שאין שם טוב. שאול ועבדו נגד השם, אף כי ליבות בני אדם. דבר זה נמצא בכל דעה רעה שבעולם. בכל אמונה יבילית וטמאה. בכל כיעור ובכל עבודה זרה. ומכל מקום, לא במהירות, יש את האומץ לבוא ולהגיד, יש נקודת אמת בעבוד הזור. יש נקודת אמת באידיאולוגיה היבילית. במקצוע זה העולם הולך ואור. הוא הולך ומתקשר להיות, מתגלים לו תוכני האמת כמו שהם במקומם בערכם. אמנם, בנקודה הזאת, מה שחסום השכל לעשות, מפיעת חוסר ההכשר הנפשי, התרבותי, העולמי, בגלל בוסריותו, ילדותיותו, הולך ועושה הזמן. בדיוק כמו בחיים האישיים. ילד, אתה לא יכול לדבר איתו. מה נעשה על מנת שנוכל לדבר איתו? לא נעשה כלום. נתעזר בסבלנות עד שיום יבוא ולפתע אתה מוצא והילד הוא מבוגר. ואז פתאום זה כיף לדבר איתו. ובנקודה הזאת הזמן לצידנו. במקצוע זה של ההכשרה, של זה שהעולם נהיה יותר ויותר מוכשר לשמוע אמיתות ולתקוף את הרע בצורה יותר מוחלטת, על ידי זה שנוכל להצביע על האמת שברע, העולם הולך ברור. העולם נהיה כמעה ליותר ויותר בוגר, ומתוך כך מוכשר לכך שנשלוף בסוף את עוצמת מלחמתנו במלוא תנופתה, ואז יוכרע הרע לחלוטין. במקצוע הזה העולם הולך ואור. הוא הולך, הנה הוא מסביר, מה זאת אומרת הולך ואור? הוא מסביר. הוא הולך ומתקשר להיות מתגלים לו תוכני האמת, כמו שהם במקומם בערכם. הוא כבר מסוגל לשמוע את האמיתות המדהימות האלה, שגם בתוך הרע והשקר והטומאה והנבלה, בכל מקום בעולם יש ניצוץ של אמת. ובוא אני אסביר לך אותו, בוא תראה אותו. והמצב הזה וההסברה הזאת לא תפיל אותו, אלא תקדם אותו כפל כפליים מכל מה שמתקדם עד כה. אגב, או לא אגב, דומני שבנקודה הזאת, אולי, אני מערר בכל רם, אמרנו זה נספח. רבנו, מה מצאת לנכון לספח לנו את הנספח הזה לנחמת ישראל? אולי זה מהעניין לעניין בעניין, אולי. כי מאחר, מה הנקודה של כל נחמת ישראל? הנשמה, נכון? כנסת ישראל הולכת ונרפאת בתום נשמתה. המציאות הפנימית היא מתוקנת. יש לזה סימפטומים. המציאות הפנימית שהיא מתוקנת, זה נכון בכנסת ישראל, נכון בעולם כולו. כי כנסת ישראל, לא פחות ממה שהיא נשמת האומה, באמת היא נשמת העולם. ונשמת התרבויות כולם. ומה שמתגלה על ידי הקץ המגולה של נשמת ישראל, זה אינדיקציה גם מבחינה רוחנית למטמורפוזה באסטרטגיה הרוחנית והתרבותית שלנו. ומתוך כך, יום בשורה. יום בשורה שאליהו בא לבשר שלום על הערים ובא ליישב את המחלוקת. וליישב את המחלוקת מי היה ליישר את הדעות? האמת. האמת והשלום. בריתי הייתה את לוי, והתוכן הזה הולך ומופיע כיום בעולם, ועל כן מעורר וקורא אותנו גם לשינוי מבחינת האסטרטגיה במלחמתנו ברע. לא מה שהיה מקובל עד כה לכל אורך הדורות, אלא צריך לשנות את המדיניות. אולי בזאת בכל זאת אני קצת מתייחס ליוסי, שבכל הדורות אז אמרנו רע 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 רע, וממילא מרוב ששללנו ומחינו וזה, ממילא גם לא כל כך הצלחנו. אבל כיום צריכה האסטרטגיה להשתנות ולהגיד, נכון, יש דברים מאוד יפים, מאוד צודקים, מאוד אמיתיים, בתביעה הזאת והזאת והזאת, אבל זוהי הנקודה שלהם. וממילא, תגידו אתם, זה טוב או רע מה שנשאר? אין צורך לדבר. זה ברור? זה נופל פגרים מתיים. כן, העולם הולך ומתקשר להיות מתגמלים לו תוכני האמת כמו שהם במקומם וערכם. הביקורת ההולכת ומתרבה אמנם לא הגיעה עדיין למטרתה, אבל היא שואפת אליה. כי יד צור כל העולמים נטויה בזה להגיע אורות מאופן, לברר בחופש והרחבה על צד השקר המועט המוכרח להימצא בתוך האמת הגדולה והמרובה, ועל ניצוץ האמת המתגלה בתוך עומק החושך של השקר. מהאינדיקציות לכך שהעולם הולך ונהיה יותר ויותר בוגר, זה הביקורת. העולם נהיה יותר ויותר ביקורתי. זה ההבדל אגב בין נפש הילד לנפש המבוגר. נפש הילד לא יודעת להעביר ביקורת בכלל, בתחילה לא יודעת לשפוט בין טוב לרע בכלל, ואחר כך כמעה כמעה יודעת לשפוט על זה שעשו לה רע. הוא רע. אחר כך היא מתחילה לזהות, הוא רע לא רק במה שהוא עושה לה רע, אלא במה שהוא עושה לזולת רע. מאוד מאוד מאוחר, וזה השלב המאושר, שבו הנפש מתחילה להסתכל על עצמה. ולזהות לא הוא, ולא להסתכל על עצמי בעיני אחרים, כי התינוק הוא בכלל, אין לו הבחנה עצמית. התינוק מדבר על עצמו בלשון שהוא שומע. אפרים לרוצה את הבקבוק עלי. נכון? ככה הוא אומר. הוא קורא לעצמו כמו שהוא שומע מבחוץ. בשלב מאוחר אז הוא יודע להגיד אני. בשלב מאוחר הוא בכלל לא אני לעומת אחרים, אלא אני ביני לבין עצמי. ונקודת המבט והביקורת זה על עצמי. מי שהוא מסוגל להעביר ביקורת על עצמו מדויקת, חודרת, נוקבת, זה האדם הבוגר השלם. שם צריכה להיות חגיגת הבגרות האמיתית. וכן בחברה, וכן בתרבות. כשהולכת ומתגברת התנועה הביקורתית, כמו באדם הפרטי, גם באנושות כולה. זה ככה הולך. כי באמת היא הולכת ומתגברת התנועה המחשבית הכוללת. אותה אנחנו זוכרים ממאמר הדור. התנועה המחשבית הכוללת היא הולכת וכוללת את הביקורת. את הביקורת המדעית, את הביקורת התרבותית. הכל צריך לעבור במסגרת הביקורת. בסוף הפילוסופיה תנסח. אין דבר שמותר לו לא לעמוד בביקורת. טוב, צריכים גם להגיע למסקנה שהביקורת גם צריכה לעמוד בביקורת. קצת רחוקים מזה, בטח בעולם הפוסט-מודרני שלנו, הוא לא יודע להעביר ביקורת על עצמו, אבל להעביר ביקורת על הכל הוא עושה. זה לכשעצמו תן פן שאומר שאנחנו בדרך, מה שנקרא. הביקורת ההולכת ומתרבה אמנם לא הגיעה עדיין למטרתה, אבל היא שואפת, היא שואבת אליה. אנחנו, איך נגיד, בגיל ההתבגרות. התרבות בגיל ההתבגרות, וזה מבחינה מסוימת משמח. זה סימן שאנחנו מתבגרים. זה סימן שיד צור כל העולמים נטויה בזה להגיע אורות מאופל. לברר בחופש והרחבה על צד השקר המועט. אולי, באמת, בגיל ההתבגרות, למרות שעדיין לא הגענו לבגרות מלאה, כבר אתה יכול לדבר עם הנער ולהגיד לו, תראה, אתה צודק, בחינות מסוימות, אתה צודק, זה באמת נכון, רק תראה, זה לא. זה טון שצריך לדבר עם הנוער. משל, וגם בנמשל. לא הגענו לבגרות המלאה, אבל זה כבר מספיק בשביל להגיד את הנוסחאות שכמו שמדברים עם מבוגרים. וזה מתחיל להיות משמח מאוד. שמחת השם במעשיו. הגיע הזמן להתחיל לברר בחופש והרחבה, מה שלא יכולנו לעשות עד כה, על צד השקר המועט המוכרח להימצא בתוך האמת הגדולה והמרובה. מצד אחד, ועל ניצוץ האמת המתגלה בתוך עומק החושך של השקר. עכשיו אני חושב שהיה שקר באמת שאמרתי לכם. כי פתאום אני שם לב שלא נכון מה שאמרתי לכם בהתחלה ביחס למשפט הראשון של הפסקה פה. שאמרתי לכם שהמשפט הראשון של הפסקה הוא לא קשור לפסקה. הוא קשור לכל מה שהוא יגיד לנו פה בהמשך. הוא קשור לפרק, ולפני שהוא מתחיל בכותרת, כותרת הפרק, ועכשיו מתחיל בהקדמה במשפט הבא, ובא להסביר לנו תורת היחס לאמת שבשקר. דברים שאמרתי לכם, מתברר לי ברגע זה, טעות היו בידי. חוזר אני מזה. ריסט, למחוק, עוד פעם. עכשיו אני אומר אחרת. אני אומר, הרעיון שהרב אומר, הוא שאין אמת שאין בה שקר, ואין שקר שאין בה אמת. וכך הוא פתח את הפסקה. יש הרבוי דקדוקים, אפילו מנטייה לדברי קדושה ויראה של זהירות המצוות וכל הטוב, מזיק לחסידות אמיתית ושלמות של אמת. מכל מקום, מהשקר שאמרתי לכם מקודם, היה אמת. כי באמת המשפט הזה הוא כותרת לכל הפרק. ובאמת זה הנושא של כל הפרק. ומהנאום הגדול שסיפרתי לכם, מה שמסופר בפרק, אני עדיין לא חוזר בי. חכו, עד שנגמור את הפרק ואז אני אחזור. אבל אני לא חוזר בי בשלב זה. אבל מכל מקום, מה שאמרתי, תעזבו, זה לא קשור למה שהוא יגיד בהמשך הצמוד, זה לא נכון, זה היה שקר גמור. כי זה, כמו שאנחנו אומרים עכשיו, זה הנגדה. זאת אומרת, רק הוא פתח במין דוגמה קונקרטית על צד שקר שיש באמת, לדוגמה הקונקרטית, דקדוקים בנטייה לקדושה, הם בעצמם לפעמים מתגלה שבהם יש שקר, למרות האמת הגדולה שבהם, ועכשיו הוא אומר את המשפט המנגד, ויש אמת בשקר. אמנם, המשך דבריו, זה הלך על שני הטענות גם יחד, לא במהרה, לא בעולם ילדותי, ולנפש ילדותית, תרבות ילדותית, חברה ילדותית, אתה יכול לבוא ולספר את העובדות האלה, שבכל אמת יש קצת שקר, ובכל שקר יש קצת אמת. אבל עכשיו הוא ממשיך, כבר הגענו למצב שבו אנחנו, ברוך השם, נמצאים בגיל, אני עדיין נצמד למשל שאמרתי, גיל ההתבגרות, ואנחנו כבר יכולים לדבר למציאות המתבגרת בשפה של המבוגרים. ולהגיד את האמת משני צדדיה, שלכל אמת יש קצת שקר, ולכל שקר יש קצת אמת, בלא פחד. בלא פחד שאנחנו נזיק על ידי זה. וזה מה שהוא אומר פה עכשיו. הביקורת ההולכת לאומת רבה, מונולוגיה למטרתה, אבל היא שואפת אליה, כי הצור כל עולים נטויה בזה להעיר אורות מאופן, לברר בחופש, בהרחבה, על שני הצדדים, על צד השקר המועט המוכרח להימצא בתוך האמת הגדולה והמרובה, ועל ניצוץ האמת המתגלה בתוך עומק החושך של השקר. כן.
למה מוכרח
להימצא
בתוך האמת? למה לא יכול להיות מצב של אמת?
אמת, אמת. כי כנראה זו הצעה יותר מדי טובה מכדי שהעולם הזה יכיל אותה. ככה. גם את העולם נתן בליבה והפסק. מוכרח להיות בין התואר הנשמתי המוחלט ובין הוא מתגלה ממנו. לולי ההפסק הזה, לא היה עולם, זה היה פשוט קדוש ברוך הוא בעצמו. השם אלוקיכם אמת. ואנחנו בעולם מודרד. אז ממילא, כל אמת כפי שאנחנו חוזים אותה היא קונספטואלית. ונקודת האמת, שבאמת הקונספטואלית, היא ענווה, שעדיין לא הגענו לאמת. יש לנו עדיין מה להתקדם, ורק בצורה הזאת אנחנו באמת אוחזים באמת המוחלטת. אז ככה טוב, שנכיר שלעולם יש מה לזכך עוד. כל דעה, כל רעיון, כל גישה, כל מדיניות חיים ממשית, לעולם יש עוד מה לזכך אותה. כן?
אני מבין, אולי
המשפט
הראשון, אז הוא לא...
כן, חזרתי בי מסברי את המשפט הראשון.
שמה,
את מדיניותו.
עכשיו הוא רק בא להגיד שבכל אמת יש גם קצת שקר?
לא. לא רק את זה הוא בא להגיד, גם את זה הוא בא להגיד. נכון. עכשיו אמרת טוב. השקר שהיה בדבריי, שלא שמתי לב, לגם. האמת היה בדבריי הראשונים, שזה כותרת כללית לעיקר הנושא של מה שהוא יגיד לנו בהמשך. והנאום הגדול שאמרתי, אני עדיין לא חוזר בו. אבל לא שמתי לב שהוא כן קשור לפסקה הזאת הקטנה שלנו, קשר מובנה. שהנה פה הרב סוגר עליו. זו דוגמה לשקר שיש באמת. בסדר? אם לא, אז לא, תגיד מה.
אם אני הבנתי עכשיו שהמשפט הראשון בא להגיד חוץ מזה שהוא כותרת, אלא גם הוא בא להגיד שבכל אמת יש לנו קצת שקר.
כן. זה מה שאני אומר עכשיו. ותהיתי מקודם להגיד שזה רק כותרת ולא קשור לנושא שלנו. כן. יש ריבוי דקדוקים, יש... תראה, הוא מביא דוגמה קונקרטית, זה גם מה שהתארתי, אתה מבין? כי במשפט הבא הוא מדבר בצורה סתמית, מופשטת, ובמשפט הראשון אז הוא מדבר בצורה קונקרטית. אז לא שמתי לב שבמשפט הראשון יש גם כן סתמיות, שהיא מוכחת מהמשפט שעכשיו הגענו אליו. זהו, זה הכל. אבל, כיוון שאתה עוסק בקונקרטיות, אז מה, אתה מחליט שכל דקדוקים הזה... מה פתאום? ודאי שדקדוקים. צריך אדם, צריך לדקדק במצוות. שאדם יזכה להיות ממהדרין וממהדרין ממהדרין. ואין אדם נאמן לעשות את עצמו שאינו חסיד. אז מה, כולנו חייבים לדקדק במצוות ולהדר, ודאי. אז אתה מעלה על דעתך שזה רע? לא רע. טוב מאוד. מצוין. ואין בזה שום שקר. אבל יש מצבים. שרוח דקדקני מגיע לשקר. והוא יפרט את זה בהמשך. כי אומנם זה שהעולם נהיה יותר ויותר מוכשר לשמוע דברים אמיתיים. להגיד ביושרה, באמת שלנו יש גם נקודה לא אמת. ובשקר המוחלט והמסועה והמתמה והמגיל, יש נקודת אמת. זה שהעולם מסוגל להגיע לנקודה הזאת, שהוא יכול לעמוד בפני חדות כזאת, זה הכשר עצמו שהוא בא לעולם על ידי התפתחות נמשכת, על ידי ייסורים גדולים. משבר גיל ההתבגרות, להגיע לאמיתות גדולות, כמו בחיי הפרט, על אחת כמה וכמה קל וחומר בן בנו של קל וחומר הדברים מופיעים בקשיים הרבה יותר גדולים ייסורים גופניים ויותר ייסורים נפשיים ייסורי הבירור של האור מתוך החושך וההבדלה של החושך מתוך האור הנה זה הכותרת של הפסקה שלנו הבדלת האור מתוך החושך והחושך מתוך האור ומכל מקום, הדבר הזה, זה מחולל איסורים. בטח איסורים, צריך להבין למה איסורים. כי אתם מבינים, אז מסתבר שמה שיקר לי מכל, האמת, זה שקר. הייתכן? למשל, בדוגמה שהרב הביא, יראת השמיים שלי, הנטייה שלי לדקדוק במצוות, אז פתאום מסתבר שהיא בעצמה משהו לא טוב בה. איך זה ייתכן? כל חיי אני מחייב את עצמי, מחנך את עצמי, מוביל את עצמי, מתאמץ למען האידיאל והקודש הזה. אז פתאום מסתבר שאני רץ לכיוון לא נכון. אם זה שאנחנו לא מעלים על דעתנו מחשבות כאלה, זה בגלל שלא היינו מעלים על דעתנו, היינו מתמוטטים נשית. זה דבר היום ונורא. אם יתברר לי חס וחליל הדבר כזה, סוף העולם ולא יתברר לי. ומכל מקום, לפעמים, ויש סוף העולם, ומתברר. שצריך להתברר שצדדים שחשבנו אותם כאמת הם שקר, זה איסורים נוראים. וגם ההפך. זה שצריך לבוא להצביע על נקודת טוב שברא, דברים שיש לנו רתיעה נפשית וגועל נפש. יש צד של אמת בזה. זה דבר קשה. קשה נפשית. תרבותי, קשה כפליים, רוחנית, ממשית, היסטורית, עד שילך ויתברר לאדם ולתרבות שזה זה, עוברים תהפוכות אדירות. אם תרצו, יכול להיות, וזה בעצמו חלק מהמודל של האיסורים שראינו במאמר עד כה, איסורי הגלות, יכול להיות. היכולת למחוק את הצורה של התרבות כדי מה שהיא חושבת כנכון, כראוי, מה שהיא שואפת אליו, היא תשאף לדברים אחרים. לדוגמה, זה ודאי איסורי תופת של תופת. איסורי גלות, יותר מתופת. כמו שהיה לעם ישראל. ואחר כך גם יש איסורים מרקים. מאמר איסורים מרקים והדור וזה איסורים שכל האיסורים שלנו פה בארץ ישראל זה ספיחים זה הד הכל האיסורים הכלליים וחלק מהאיסורים הכלליים הכל וכל זה בא לבנות בכלל ישראל איזה איכות איזה אוריינטציה איזה תובנות של בירור ההכשר הנפשי לקלוט את האמת בתארתה ולסייג ממנה את הסיגים, להיפטר מהסיגים המסוימים שנדבקו בה ולסגל לה את נקודת הטוב המועט שיש ברה. סורי הבירור של האור מתוך החושב והבדלה של החושב מתוך האור. והוא הולך ומביא את התיקון הגמור לעולם. המהלך הזה המאוד קשה ומאוד מייסר, זה מה שמוביל את התיקון השלם. שלגלותו במילואו מוכנה היא כנסת ישראל. באמת, זו התכונה המיוחדת של כנסת ישראל. כי באמת היכולת להיות צמודים אל האמת, וממנה לחיות, לאורה לחיות. רק תכונת החיים הקולקטיבית שנקראת נצח ישראל, היא זאת שלא תשקר. בנים מהמה לא ישקרו. אנוכי נתעתיך סורק, הוא לא זר האמת. זו תכונת הלאום התרבותית, הייחודית של האומה הישראלית. כל האומות בשקר יסודם. וכשהולכת ומתבררת האמת הנצחית, זה בעצמו מתהפך להם לסם המוות. זה בעצמו מה שמוחק אותם ומעביר אותם מן העולם. כי אין בהם את יכולת הגמישות ללבוש צורה ולפשוט צורה. והיה ויפשטו צורה, הסתבר שצורתם עם מהותם הם פשוט נכחדים מן העולם. אבל המהות של עם ישראל זה הנצח. והנצח איננו מקובע על שום קונספציה. על שום קונספציה, על שום אוריינטציה, על שום תרבות. כל אלה הם אינם אלא שלבים בהופעת תכונת חייו העצמית של נצח ישראל. הולכת ומשבחת דור לדור. מעשיך. והדור ודור אמונתו. ככה הולכת ומתבררת האמונה, תארת האמונה, וצדיק בכל הדורות באמונתו יחיה. זוהי כנסת ישראל. ואם כך, אמת קיימה, ואתם לעולם קיימים. ולא אמרו העוברים ברכת השם עליכם, אלה אובות העולם שעוברים וקלים מן העולם. כן? האם יש שקר באמת? האם יש שקר בנבואה? האם יש שקר באמת? אין שקר באמת. לא הבנתי. אם יש שקר באמת, האם יש שקר בנבואה? אז אתה, לפי הניסוח של שאלתך הנכבד, אז התשובה היא מאוד קלה, כי אין שקר באמת. הגדרת האמת זה מה שזה, אין בו שקר. עד כאן הגדרת המושג אמת. וממילא, ברור, אם זה אמת, זה לא שקר. אבל זה כשאנחנו מדברים על האמת כאידאה, כמושג מופשט, אז האמת, השם אלוקיכם אמת, אין בו שקר. מה פתאום? ואין אמת בשקר. אבל מה שכתוב פה זה רעיון אחר. זה לא בא להגיד שיש שקר באמת, חס וחלילה. אלא זה בא להגיד כל אמת, כפי שאנחנו קולטים אותה, כפי שאנחנו חיים אותה, כפי שהיא מתראה בנפשנו, כפי שהיא מושגת לנו, שם זה לא האמת המוחלטת. שם זה רק אחיזתנו באמת. ואחיזתנו באמת היא אחיזת אמת מוחלטת, בתנאי שתמיד אנחנו מוכנים לבקר את עצמנו, לעדן את עצמנו, ולבקש את האמת מצד עצמה. ואחיזתנו באמת מצד עצמה, היא לעולם בשאיפתנו, בבקשתנו את האמת, ונכונותנו להודות בטעותנו. בזה שדברים שאמרנו, הם היו שקר. זה נקודת האמת שבנו. המוכנות להתקבל. המוכנות להכיר בכך שיש יותר נכון מה שאמרנו. אם זה המצב, אז יש לנו אחיזה נפשית, שאיפתית, מהותית, באמת המוחלטת. אבל האמת המוחלטת, האמת אין בה שקר. והשקר מצד עצמו אין בו אמת. וכשאמרנו שאין שקר שאין בו אמת, לא בשקר מצד עצמו, אלא בשקר כפי שפה ישנם אנשים, תנועות, תרבויות, עמים, דתות, אמונות, השקפות עולם, פילוסופיות, כדומה ועוד, כל מה שאנחנו יכולים ליצור בעולם, והם חיים בשקר, אבל הם חיים. אם הם חיים וזזים, מוכרח להיות שיש איזה נקודת אמת. ללא דק מן הדעת, עדיין יודע. מכל מקום, פה, עלי אדמות, כל שקר, כל עוד הוא קיים, מוכרח להיות לו איזה אמת. על זה אמרנו ביחס לאמת שיש בה שקר ולשקר שיש בו אמת. אבל לא חס וחלילה באמת האבסטרקטית. אם האמת, עד כאן לגבי ניסוח השאלה. עכשיו, לגבי האם בנבואה יש שקר. האם יש שקר? אז בנבואת האמת אין שקר. תורת אמת נתן למואל על יד נביאו נאמן ביתו, נאמן ביתו. התורה מצד עצמה היא בעצמה הנבואה, שהיא הנבואה המוחלטת, הנבואה, נבואת האספקלריה המהירה של משה רבינו, אז היא מתבטאת בזה שהיא אוחדת את האמת המוחלטת במה שהיא הענבה מכל. היא הנבואה שנובעת מהענבה שתמיד מכירה, שהיא מבקשת את האמת, וזה מה שעושה את נבואתה לנבואת אמת ותורתה לתורת אמת. בפועל זה מתבטא בהיסטוריה בצורה כזו שכל תורה שאדם לומד בעולם הזה זה הבל לפני תורתו של משיח. וגם תורת משה מהבחינה הקונקרטית, מבחינת ההמשגות הקונקרטיות, אז כן, תמיד יש מה לברר יותר, כי זה מה שאנחנו כבר מבינים בתורה. וזה אמת. מבחינת שאנחנו מבינים כתוצאה מבקשתנו את האמת, בהשפעת היותנו מושפעים מבקשתנו את האמת, אבל הרעיונות הקונקרטיים, הבל. הבל בפני תורתו של משיח. אנחנו תמיד עסוקים בבירור שהולך והתברר כל הדורות כולם. כל הדורות כולם. ואת זה מי לימד אותנו? רבינו לאמת, משה רבינו. וזה עצם תורתו. ותורתו, תורת אמת. יש מצבים שבהם נבואות, יש בהם שקר. שלא לדבר על זה שהנבואה מופיעה בתורת משה, לא בתורת משה, בתנ"ך, יש נבואה שמספרת מי ילך ויפתה את הרע, את אחיו ויפול על הרי הגלעד. אז ויאמר הרוח, ויאמר לו צא, ומה? ומה שיהיה לרוח שקר בפי כל נביאיו. ככה אומר הנביא, שראיתי את השם. זאת אומרת, זה מין חזון כזה שאומר שיש מצבים נבואיים, מורכבים ומסובכים, ומופיעים כרוח שקר בפי נביאיו. אז אתה רואה שהנה יש לך נבואה על זה שבא ממרום שקר. צריך כמובן להבין, אני רק לא, אני לא, לא בא ל, לא בא לסגור את הסוגיה הזאת, לחתום אותה. אני רק בא, שימו לב לעובדות, צריך לעיין בהן, לתפוס את מקומם, את דיוקם, את משמעותה. רק בא להגיד, יכול להיות מצבים כאלה. שלא לדבר על מה שמאוד נוגע, על ימים אלה, יש בירושלמי ביחס בתשיעי, ברביעי, בחודש הרביעי, הוקטע העיר. יש פסוק כזה, אם אינני טועה. אבל אני קרוב לוודאי שאינני טועה. וברעיון אינני טועה. יש נבואה שעליה אומרת הירושלמי, אומר הירושלמי, קלקול חשבונות יש כאן. זה נבואת ירמיהו. זה לא נביאי רוח שקר, אלא זה כתוב בתנ"ך. קלקול חשבונות. זה לא היה בתשיעי בחודש, זה היה בי"ז בחודש. אבל השתבש התדר של הקליטה, הייתה קליטה לא טובה, מרוב חורבן וזעזוע ונבקעה העיר העליונה בשמיים. קלקול חשבונות יש כאן. יש מצב כזה. ויש עוד הרבה מצבי ביניים. יש מין מצבים כאלה שאתה מכיר מהתנ"ך, על אותו שבואל בן גרשום בן משה, מנשה, יונתן בן שבואל בן גרשום. יונתן בן גרשום. הוא יש יום והוא נקרא נביא אשר בשומרון. נביא אשר בשומרון שמדבר בשקר אל ידו הנביא וגורם למותו, שיקה אותו הרי, במה שהוא גורם לו לעבור על נבואת האמת שלו, שיזהיר אותו, אל תחזור לעיר ואל תאכל פה. ושכנע אותו בשקר שהשם דיבר אליו והחזיר אותו והכיל אותו, וכתוצאה מזה באמצע האוכל אומר לו נבואת אמת, נביא השקר מנבא לו נבואת אמת, עברת על נבואתך, לך ויקחה הרי. ומסתבר שזה היה נבואת אמת. אז נביא השקר מנבא נבואת, שקרן הרי, המית את איש האלוקי בגלל השקר שלו, והוא פתאום קבל נבואת אמת בשקר. התבלבלנו לחלוטין. למדנו, יש במספרים הקדושים עם ביטוי, גם רוח הקודש השורה על הנביאים צריכה בירור מצחצוחי טומאה הנדבקים בה. כן? סליחה? זה באורות כתוב בתום. בסדר. א', זה כתבי הקודש. ב', תסתכל מאיפה זה לקוח הביטוי הזה. אז מה אכפת לך? כתבי הקודש. זה גם נשמע טוב שאומרים כתבי הקודש. על כל פנים, כן, אז לא בגלל שחלילה האמת יש בו שקר. הנבואה המוחלטת, עניינה זה האמת המוחלטת, והיא אמת מוחלטת בלי שום שקר. מכל מקום, הנבואה, כיוון שמתגלה פה עלי אדמות, יש לה המון 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 מדרגות, ואין נבואה שורה אלא על חכם, גיבור, עשיר, אני כבר לא זוכר באיזה ספר, מאיפה אני יש לי את זה בראש, אבל דומני שראיתי באיזה ספר שהסיבה שהוא צריך להיות חכם, בשביל לדעת להבחין בין צחצוחי הטומאה שבתוך נבואתו. בשביל להבחין מה האמת ומה לא, מה העניין ומה לא העניין. כי זה מסוכן. כי נבואה יכולה להראות כמה דברים. ואם הוא לא יהיה חכם, יקבל את הנבואה, לך תדע לאן הוא יוציא. טוב, סגור סוגריים. איפה אנחנו? נוכין את התיך סורק, הוא לא זור האמת, והם רחמים הם בנים לג'קר ואילים לאושיעה. נביאי ישראל, נביאי האמת, ידעו בהשם שאמיתי ולפיכך לא כזבו פה. וזהו שבח עצום ונורא שישראל יתפאר בו עדי עד. אחריו כותב באיזה איגרת, לא זוכר בדיוק את המילים, אבל הרעיון, לא לוותר לאמת, לא לוותר על האמת, אפילו לא לשם שמיים. כי זה הנקודה שלנו. תורת ישראל מחנכת, תהיה אמיתי. תהיה אמיתי. במסגרת זאת, נביאי ישראל ידעו בקדוש ברוך הוא שאמיתי הוא, לכן לא הכניפו לו. הקהל הגדול, הגיבור והנורא, אמר משה, איש האלוקים, איש האמת. בא ירמיהו ואמר, נוכרים מקרקרים בהיכלו, היהם גבורותיו. בא דניאל ואמר, נוכרים מגלים את בניו, היהם נוראותיו. איך מדברים? יש לך ביקורת על הקדוש ברוך הוא? לא להתבלבל, לא אנחנו. יש מיד מתלהבים להגיד, אני מאוד אמיתי, וגם לי יש ביקורת על הקדוש ברוך הוא, כמו לדניאל וירמיהו. שידע לו שיש גם נציב שאומר שמי שמרגיש את עצמו חבר לטיפוסים האלה, שיש להם מילה אצל הקדוש ברוך הוא, אז שיזהר לו. על כל פנים, מכל מקום, נביאי ישראל לא יחניפו. הקדוש ברוך הוא אמיתי. זה מה שאני רואה. אז אני לא יכול להגיד, הקהל הגדול והגיבור. אני אומר, הקהל הגדול והנורא. לא יכול להגיד, הקהל הגדול הגיבור והנורא. אני אומר, הקהל הגיבור, הגדול והגיבור, ולא הנורא. האמת, האמת. כי כל הערכים כולם, הם לעולם מתכנסים אל ערך הערכים, והוא האמת. השם אלוקיכם אמת. זה השבח הגדול של עם ישראל, ובזאת ואילן למושיע. שבת שלום.